אני רוצה היום להקדיש את השיעור לזכרו של הרב דוד כהן הנזיר. גם את הטור ברביבים הקדשתי לזכרו, ואנחנו עכשיו מתקרבים לג' באלול, יום פטירתו של הרב קוק. צדת יום הפטירה הוא נהגו בעם ישראל להחשיב אותו, כמו שיתומים ביום הפטירה, יורצייט, צמים, אצל חסידים עושים הילולה, ואפילו יש דעות, מנהגים שנהגו בהילולה של צדיקים, לא להגיד תחנון, כי זה יום של שמחה. חלקו על זה, התלבטו בעניין הזה, מדוע כך? בכל אופן, אפשר להגיד שהוסכם שאם מדובר על... גם לפי, תודה, לפי מנהג החסידים, שאם מדובר על מישהו שהוא רב שהולכים לאורו אצל החסידים, אז נוהגים באמת לעשות שמחה ביום הסתלקותו, ולא אומרים תחנון. אבל לא יצאו כנגד אלה שכל יום של הסתלקות אחד הצדיקים כבר לא אומרים תחנון. אנחנו לא נוהגים, אנחנו דווקא אומרים תחנון. למרות שהרב קוק הוא ממש המאור הגדול שמאיר את, את דרכנו בתורה ועבודה ומעשים. אבל יש גם צדדים שונים, אתם יודעים, חילקו בין צדיקים יותר שהיו גדולים בחוכמת הנגלה לבין חוכמת הנסתר, ש... מי שהיה גדול בחוכמת הנגלה, אז ביום ההסתלקות שלו יש יותר צער. כי כוחו שהיה בתורה שנתגלתה בעולם, ועכשיו נסתרה מאיתנו, ועל זה יש צער. מי שהיה בחוכמת הנסתר, אז לפעמים דווקא ביום הסתלקותו, מתפשטת תורתו יותר. כשהוא היה בחיים, זה היה קצת יותר נסתר בתוכו. אבל כאשר הוא מסתלק מן העולם, אז דווקא לפעמים מעיונותיו, מופצים יותר. תודה רבה. הרב קוק היה גדול בנגלה ובנסתר, ולכן יש לנו גם צער, גם הכל יש לנו ביום הזה. וכל זה הוא היה באמת גם חסיד וגם מתנגד. ולא, הוא גדל בחוג המתנגדים. אביו היה שייך לישיבת ולוז'ין, שליח של ישיבת ולוז'ין. והנזיר עצמו, וזה הרב קוק, והאימא שלו הייתה משפחה חסידית, אבל גם הרב קוק הוא באמת פרץ את הגבולות. זה לא היה מקובל בכלל אז, שרב ליטאי הוא גם עוסק בחסידות. והוא בפירוש גם למד ספרי חסידות, ועודד את התלמידים שלו ללמוד ספרי חסידות. זה דבר שלא היה מקובל בכלל. אולי כדי להפעיל את המזגן? לא? מה נראה? כן. אם כן, זה היה הרב קוק. הנזיר, רבי דוד כהן, תלמידו, הוא נפטר בקף ח' במנחם אב. שלשום. כן. שלשום, זה היה יום ההסתלקות שלו. קף ח' אב תשין למד ב'. כבר הספיק להיות במלחמת ששת הימים. בזמן של כיבוש הכותל, כידוע שהזמינו את הרב גורן, טוב, עכשיו נתחיל לתת את התמונה, לא לפי הסדר, אבל הרב גורן היה חתנו של הנזיר, של הרב דוד כהן. לרב דוד כהן היו שני ילדים. ילד אחד, הבת הגדולה, ספיה, היא הרבנית גורן. הבן השני, הרב שר ישוב, הוא רב של חיפה. זה שני הילדים שהיו לו. הוא התחתן בגיל מבוגר, בערך בין 37-8 הוא התחתן. וגם אשתו הייתה בהתאם די מבוגרת. כי מה הסיפור? הוא התארס איתה 12 שנים לפני כן, ונסע ללמוד באוניברסיטה בגרמניה. בינתיים הייתה מהפכה הקומוניסטית, בינתיים בעצם פרצה מלחמת העולם הראשונה, הוא כנתין של רוסיה, היה צריך לברוח לארץ ניטרלית לשוויץ, כי הרי היה מלחמה בין רוסיה לגרמניה, הוא היה מהאויב, ברח לשוויץ. בינתיים הייתה מהפכה הקומוניסטית בתוך מלחמת העולם הראשונה, ארוסתו נחלעה בתחת מסך הברזל, עד שהיא יכלה לצאת עברו 12 שנים. כלומר, החתונה שמתאחרה, נאמר מעבר למתוכנן, ב-11 שנים בערך. כלומר, הוא היה מתחתן לבלי זה, זה היה נניח בגיל 26-7, והיא הייתה מן הסתם 20-21. מן הסתם זה גם כן השפיע על מספר הילדים. אני יודע בדיוק בת כמה, אולי הייתה 21-2. כאשר התארסו, או פחות, אין לי את הנתון הזה באיזה שנה היא נולדה. ומכאן בעצם נחזור אחורה קצת לספר את תולדותיו של הנזיר. היה אחד, נאמר, אם אנחנו מדברים באופן כללי, מחשיבים את הרב קוק שהיו לו שלושה תלמידים גדולים. היו לו עוד תלמידים גדולים, גדולים מאוד, אבל שלושה תלמידים שהיו דבוקים ברב קוק באופן שלם, גדול, והמשיכו את תורתו. אפשר לומר, הבכיר, אפשר להגיד בהם, היה הרב צבי יהודה, בנו. המבוגר שבהם, תלמיד חכם גדול, גם נחשב בעיני היישוב הישן, כתלמיד חכם גדול, זה הרב חרל"פ, שגם היה קרוב יותר בגילו לרב קוק, היה 12 שנים פחות מהרב קוק. הנזיר היה צעיר מהרב קוק ב-22 שנה. אז היה הרב חרל"פ, שהיה תלמיד גם כן מובהק ונאמן מאוד לרב קוק, ורבי דוד כהן, הנזיר, שהיו גם כן נאמן מאוד, והרב קוק הפקיד בידיו את הכתבים, והוא זה שערך את ספר אורות הקודש, שלושה כרכים יצאו כבר בחייו של הנזיר, וכך הרביעי שהיה מוכן בעצם כבר בימיו, הוא יצא לאור אחרי פטירתו. ומכאן ננסה אז לומר, כלומר רבי דוד הכהן הוא אחד מהשלושה התלמידים החשובים, כאשר עיקר מאמציו היו, אם נאמר בהמשכת תורתו של הרב קוק, זה בעריכת כתביו של הרב קוק לדפוס. אבל מה זה אחד לדפוס? אני אומר כאילו לדפוס, שכאילו הפעולה שלו הייתה בהדפסה, הוא בעצם ערך את אורות הקודש, לקח מכל הכתבים של הרב קוק, שהיו בעיקר משמונה הקבצים, שהיו בהם רעיונות מכל עניינים בצורה לא מסודרת, והוא ערך אותם כמשנה סדורה. זה כל עניין של אורות הקודש. אומר את זה הנזיר, פה אין את זה, אבל כשהוא בא ומספר, זה מובא בהקדמה לאורות הקודש, אולי מישהו יקפוץ להביא את ספר אורות הקודש חלק א'? אני אתחיל בכל אופן. אז אמרנו, אם כן, הנזיר הוא זה שערך את אורות הקודש, והיה בבחינה הזו דולה ומשקה מתורתו של מרן הרב. אבל נתחיל אולי לפי הסדר של החיים שלו. הוא נולד למשפחה של רבנים. הסבא שלו היה רב של עיירה לא גדולה, קטנה, שנקראה רדין. שם גר גם החפץ חיים, שם גם הייתה הישיבה של החפץ חיים. כלומר, בימיו של החפץ חיים, שהיה ראש ישיבה, גם החפץ חיים היה תקופה מסוימת רב של עיירה רדין, אבל הוא התפטר. כנראה אחרי שהתפטר, או לפני, אינני יודע בדיוק ממה קדם, היה שם הסבא של הנזיר רב. היו יחסים טובים בין החפץ חיים לבין הסבא של הנזיר. היו לסבא חמישה בנים, חמישתם היו רבנים. המשפחה כולה הייתה משפחה של רבנים. עשה חשבון ש-17 דורות רצוף היו רבנים. אז כשהנזיר כותב מה המטרות שלו, אומר, אני חייב גם ללמוד הרבה הלכה ושס ופוסקים, להמשיך את המסורת של המשפחה, שהיו מורי הוראה, ללמוד את הדינים של איסור ויתר וכל זה, מורי הוראה. 17 דורות כבר. הוא לא אומר 17 דורות, אבל שהיו דורות אגבי דורות רבנים. וכך גם הוא. ומראשיתו ראו שהוא היה ילד מאוד מיוחד. כלומר, מחפש את האמת. כלומר, זה מה שיש לפעמים נשמה של צדיקות, שזה כבר מתחיל בגיל צעיר. הוא בעצמו כתב יומן, ויכול להיות דרך אגב שהוא התפרסם יומן מאוד מאוד מעניין, היומן שלו. כי הוא, מי שיודע, הוא היה בסוף, ברוב שנותיו, היה מרבה מאוד בשתיקה. שתקן מופלג. אבל זה לא בגלל שלא היה לו מה להגיד, היה לו מחשבות מאוד עמוקות, מאוד פנימיות. וביומן רואים איך את כל המחשבות שלו, את הדקויות, כאשר הוא מדייק בכל מילה. כל מילה שהוא כותב פה מדויקת בתכלית הדיוק. אז יש פה סיפור. התחכמו הילדים, הוא מספר בזיכרונות שלו, לסובב את מחוגי השעון, כדי שבלימוד בחדר, זה יחשוב הרבי שכבר גמרו את השיעור. אז הוא התחכמו, הילדים לסובב את מחוגי השעון, ועל כל אחד היה להשתתף מעשה קונדס זה. כל אחד, זה אחר זה, הם סובב מקצת, עד שהגיע המחוג לשעה מבוקשה. הרבי הבין לנעשה, ויחל בדרישה וחקירה, מי עשה זה? כל אחד השיב ונשבע, אני לא. הוא בהגיע תורי להשיב, הוא מספר, פרצתי בבכי ולא הוצאתי בפי דבר שקר. לא רצה להגיד, הוא כנראה גם מוזיז, אבל לא רצה להגיד. הם רצו שכל אחד יעשה קצת, כדי שלא יגיע על אחד אחריות. פרצתי בבכי, לא הוצאתי דבר שקר. ועוד היה מעשה. החליטו לכבות את האור בדיבוק ניירות מסביב לחוגי מכונת המנורה. לחסום לו את החמצן, ואז המנורה תיכבה מאליה, כאילו. וכל אחד היה צריך להדביק חתיכת נייר. למען לא יוכלו למצוא חוטא אחד. וכך הווה. פתאום נעשה חושך בחדר, וחשבו לברוח החוצה. למדו גם בלילה, ילדים. דרך אגב, תראו מה זה. היו לומדים מבוקר עד הלילה, אז בחורף השכמה שוקעת בארבע, לפעמים ממשיכים ללמוד עד שש, שבע. ילדים. כך היה סדר הלימוד בעם ישראל. חשבו, אז התחיל חושך, וחשבו לבוא החוצה, זה הייתה תוכנית. קיצור, היו נמצאים אצל הרבי כל היום, והיו כל מיני מעשים שם. והנה שוב התחילה דרישה בחקרה מדוקדקת, וכל אחד נשבע, אני לא, ואני פרצתי בבכי והחרשתי. ויבוא הרבי ויספר לסבא הרב זצל, ויאמר נכד הרב, אמיתי הוא, אינו מדבר שקר. לא יכול להוציא דבר שקר מפיו. מאוד מעניין. יש פה עוד דבר שהוא קשור גם כן לקו הזה. הוא למד, אז למד, למד קודם כל, היה ברדין, זה גם דבר מעניין. אבא שלו היה צריך לנדוד, ללמד בכל מיני מקומות, אז שלחו אותו כילד לפני גיל בר מצווה כבר, הרבה לפני, להיות אצל הסבא ברדין, ושם הוא למד. ואבא, יכול להיות שגם האמא שלו גרה שם, ואבא היה צריך לנדוד למקומות אחרים. לנזיר היו אחים. אני לא, באמת לא יודע בדיוק. יש עוד סיפור שהוא גם כן מזכיר את העניין, שגם כן מצביע על הגישה שלו. אז הוא למד בישיבות, למד ברדין גם, אחר כך אצל החפץ חיים, אחרי זה למד בישיבת סלבודקה מפורסמת. הוא מספר שהוא היה אוהב מאוד את הספרים של הרב ריינס. הרב ריינס, כולם מכירים אותו כמייסד תנועת המזרחי, התנועה הציונית הדתית, בתוך ההסתדרות הציונית. אבל הוא התחיל את הפעילות שלו, הצטרף לתנועה הציוניות כשהוא היה בגיל 62, רק אז זה היה שנתיים, שלוש אחרי שהיא קמה. הוא כבר היה בן 60, מגאוני הדור. היה נחשב גם גאון גדול בהלכה וגם דרשן גדול. אז הוא אומר שהוא היה לומד הרבה את ספרי הדרוש שלו, את כל הספרים שלו. היה רב חשוב מאוד. אחר כך, הוא, בגלל שהוא נכנס לציונות, אז היו גם התנגדויות אליו, ולכן גם קצת מקומו, אפשר לומר, קצת נשכח. אפשר בכלל גם להגיד, יש רבנים שהיו גדולים בדורם, ולא השאירו ספרים לדורות. הרב ריינס, הוא היה דרשן מופלא בדורו, אבל הסגנון הוא סגנון של אז. וזה לא... היום לקרוא את זה, זה כבר פחות מדבר, כי... אז הוא היה דרשן שהוא היה מגיע למקום, מתאספים מאות לשמוע אותו. היום זה סגנון כבר ישן, אבל אז הוא כתב, זה היה דברים מאוד חשובים. גם בלמדנות, היה לו שיטה מיוחדת בלמדנות, בגמרא. דרך ההיגיון, ככה הוא קרא לזה, לנתח את הדברים. אבל השיטה הזו לא נעשתה להיות נחלת הישיבות. נגיד רב חיים בריסק יותר השפיע, ו... לכן היום זה כבר רחוק מאיתנו יותר. אבל היה נרשם מגאוני הדור. ממש מגאוני הדור. אז הנה תראו את ההשפעה שלו. הוא אומר, הייתי בעיר המחוז הסמוכה, היה הרב ריינס. הרב ריינס, הוא היה אב בית דין שם, בלידה. לידה הייתה העיר הגדולה, כשרדין הייתה אחת הכפרים, העיירות, הסמוכות. כלומר, הוא היה הרב הגדול, המחוזי. לא תמיד הרב המחוזי הוא יותר גדול, הרב של העיר הגדולה הוא יותר גדול מהעיר הקטנה, אבל במקרה הזה הוא ודאי נחשב מהגאונים הגדולים. אז בספרי הדרוש שלו המפורסמים בשמותיהם הייתי לומד הרבה. ספר אורה ושמחה, אור שיבת הימים, נוד של דמעות ועוד. והייתי בקי בהם ומחבבם. בייחוד את מסעתי לספרו אורים גדולים, זה הספר הלמדנות, המיוחד לדרך ההיגיון בהלכה. הייתי משנן כללה ושורשיו, ומחדש על פיהם כמה עניינים נחמדים בדיני ממונות בסדר נזיקים. בייחוד הרביתי לחדש חידושים נעימים בהלכה לפי דרך היגיון זו, בעוברי ללמוד בישיבת סלבודקה. טוב, זה כדרך אגב. אבל אחר כך הוא מספר, כעבור שנים ביקרתי את הרב ריינס בביתו בלידה, ושאלתיו, אם הרעיונות, ותראו, זה דבר מאוד מעניין, ושוב אפשר לראות פה את דרכו של הנזיר. שאלתיו, אם הרעיונות החדשים שמגלים במאמרי חז"ל, בהגדה, הוא אמת שלהם כיוונו חכמים? לפעמים אנחנו רואים, כשלוקחים איזה מאמר, ומפרשים אותו, ויוצא מזה בניין שלם, השאלה רק אם חז"ל התכוונו לזה. כבר אפשר לפרש ולפענח דברי חז"ל, השאלה אם זה הפשט, לזה הם התכוונו, או שזה מאוד יפה, רמזו מאיזה מילה, דבר גדול מאוד, אבל באמת, לא לזה התכוונו, זה לא הפשט. זה מה שהוא שואל אותו. אז שאלתי אותו, ויען, אם הרעיון נכונים הוא העיקר, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו, הרעיון נכון, זה העיקר. לא מעניין אותנו אם לזה התכוון המורה או התנה. הרעיון נכון, ואפשר להגיד אותו על המדרש הזה, זה בסדר. כיוצא בו, שאלתי את הרם הגאון, רבי משה מרדכי אפשטיין, זה צל, בישיבת סלבודקה. הוא היה צעיר מהרב ריינס, הוא היה בן גילו של הרב קוק, הרב אפשטיין. הרב קוק היה צעיר מהרב ריינס בכ-25 שנה, יותר קצת, כ-30 שנה. הוא שאל את הרב אפשטיין, שהיה מגדולי ראשי הישיבות. הוא היה ראש ישיבת סלבודקה, אחר כך שאלה את הישיבה לחברון, ראש ישיבת חברון כשהם עלו לארץ. הוא היה בן גילו של הרב קוק, והיה גם כן מבחירי תלמידי ולוז'ין. כמובן, ליד הרב קוק לא היו נחשבים, כלומר, ודאי שהיה נחשב גאון גדול, אבל ליד הרב קוק כולם היו בצל. זו, לדעת את העובדה הזו, אל תחשבו שבגלל שהוא הרב שלנו, אז אנחנו, אז במילא הוא מורה הדרך שלנו. לא, זה לא רק זה. הוא באמת היה גאון הגאונים בדורו, וחבריו הכירו בעניין הזה. אבל הוא היה נחשב מגדולי ראשי הישיבות בלידה. אז הוא גם שאל אותו, שאליתי אליו, אם הסברות היפות שמוציאו מגלים בהלכות הן האמת שלהם כיוונו חז"ל, לומדים בלימוד בגמרא, ולומדים לימוד מאיזה המורה או סברה, שמורים איזה רעיון מופלא, מתוך איזה דבר שאמר איזה טענה או אמורה. האם הרעיון הזה הוא מה שהתכוון הטענה, או שזה דבר שחידש אותו האחרון, והוא תלה את זה בדברי הטענה, אבל באמת זה לא התכוון אותו. ויען, אם הסברות נכונות, זהו העיקר. לא, אנחנו לא עוסקים פה מחקר היסטורי לזה הוא התכוון לו. זה נכון, אפשר להגיד את זה פה, זה העיקר. עכשיו ממשיך הנזיר. אבל הכרתי הייתה שלפי הלימוד האמיתי, הסברות והרעיונות צריכים להיות כאלה שלהם כיוונו בעלי ההלכה והאגדה. וצריך להיות מה שהם התכוונו, מדויק. רוצים להגיד עוד רעיון? להגיד עוד רעיון. הרב קוק, בהקדמה לאין היה, הוא אומר, יש שני סוגים באמת. יש שמפרשים בדיוק מה התכוונו, ויש שאומרים רעיון והם... והוא המשך של מה שאמר התנא או המורה, ואף על פי שהוא לא ממש כיוון לזה, זה לא פשט דבריו, כיוון שעסק ברעיון זה גם גנוז בדבריו. אבל לא שזה התכוון דווקא, כלומר ששניהם נכונים. אבל בכל זאת יש שתי מדרגות. הרב קוק ניתח שיש שתי מדרגות אמת. אבל הנזיר הוא היה דקדקן, דייקן, מופלג, לא לסתות מהנקודה שבה אליה התכוון. זה היה הרב הנזיר. מאוד מעניין, הוא ידע מה שהרב קוק אומר. אתה היה לימדה כזו. אבל הרב קוק היה כזה כולל, אתם רואים, הוא גם אמר, זה נכון מאוד לדעת להבחין מה התכוון התנא ומה הוא לא התכוון. זה לא כמו, אפשר לומר, תשובתו של הרב ריינס ושל הרב אפשטיין הייתה, זה לא מעניין אותנו. את הרב קוק זה כן עניין. אבל גם זה נכון וגם זה נכון. שני הדברים טובים. רק יש, זה שני עניינים. טוב, נחזור אל הרב הנזיר. הוא באמת, אם כן, היה, כמו שראינו, נפש מאוד של חיפוש אמת ובצדיקות, ולמד בסלובודקה. פה הדברים לא מבוארים דיין. באיזשהו שלב, אחרי ישיבת סלובודקה, כי פה לא מובא כל היומן שלו, מקצת, הוא המשיך לחפש הבנה יותר שלמה. אתה יודע, זו הייתה תקופה שהרבה בנים של רבנים ותקים, הלכו לחפש. הוא תעניין, פילוסופיה, מחשבות שונות. היו הרבה שנעשו חילונים לגמרי באותה תקופה. הרבה שנעשו משכילים, חיפשו את התשובה באוניברסיטאות השונות. הוא הלך ללמוד בבית מדרש שהקים הברון גינסבורג, שהיה יהודי, גם עשיר גדול, גם תלמיד חכם, וגם רוצה לשלב תורה עם דרך ארץ, אז הוא הקים בית מדרש אצלו למוכשרים מאוד, שהם גם למדו תורה וגם חוכמת ישראל, הרחיבו בפילוסופיה יותר וכדומה. מי שלמד איתו ביחד זה היה שזר, שהיה אחר כך נשיא המדינה, גם למד אותו בית מדרש. ושזר אחר כך, לימים, היה בא אל הנזיר להשתתף בלימוד אצלו בשנה רבה וכדומה היה. גם כנשיא הוא היה בא ללמוד אצל ידידו משכבי הימים, כי הוא היה, לא היה לגמרי, אולי דתי, אבל גם לא היה חילוני. הוא היה נשאר איש ספר, וגם כנראה בסוף ימיו יותר ויותר חזר. אבל גם בכל זמנו הוא היה במידה מסוימת קשור, גם שורה מתורה ומצוות, אני לא יודע בכמה. בכל אופן, אז הוא כנראה גם כן היה בחור מוכשר, שגם כן הכניסו אותו לבית דרש המיוחד הזה שהיה מוחזק ידי הברון גינסבורג. הוא מתאר פה איך שלקרה המשפחה, קיצור, הוא למד שם. ואחר כך רצה להמשיך ללכת לאוניברסיטאות החשובות בברלין. צריך לדעת, זה לא היה נדיר, למשל הרב סלוביץ' שגם הלך ללמוד באוניברסיטה כחמש שנים. כחמש שנים למד באוניברסיטה. הרב הוטנר, היו עוד רבנים שעבדו באוניברסיטה. יש, כלומר, יש שזה היה אצלם מין ירידה באותו זמן, יש שלא הייתה ירידה. הנזיר נשאר שומר תורה ומצוות כל ימיו. מאוד זהיר ודקדקן, כי היה באמת בעל נפש מאוד עדינה ורגישה. כך חיפש את האמת ולא מצא את זה באופן שלם בבית המדרש. לא מצא. המשיך לחפש, 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 לא מצא. אז לכן הוא חיפש את זה גם, הלך לאוניברסיטאות ולמד כל המשנות הפילוסופיות הגדולות. למד יוונית, למד גרמנית, כדי לקרוא את דבריהם של הפילוסופים בשפה המקורית, בדיוק כמו שהם כתבו, בלי שינוי. וכך הוא מחפש ומחפש. מספרים שהוא, הרי אז הוא נסע לגרמניה, כבר התארס עם הקלה שלו. אגב, מי זו הייתה הקלה? בת דודה שלו, בת של רב. בבית דודי הרב התעכבתי זמן ממושך, כל הליכות הבית, הפשטות, הכנסת אורחים, משכו את ליבי, ובייחוד בת הרב. אז את הלמידת הגימנסיה, למידותי הנאות, קנתה את ליבי. גם זה צריך לדעת. אז באותם ימים הבנים למדו בישיבות, הבנות למדו, הרבה בנות למדו בגימנסיה. ונוצרה בעיה שלפעמים הבנות לא רצו את הבנים, כי הם היו יותר משכילות. ואז הקימו את בית יעקב. אחר כך, לא באותו זמן, זה היה לפני מלחמת העולם הראשונה, בית יעקב קם אחרי מלחמת העולם הראשונה כתשובה לחלק מהבעיות האלו. אחת התשובות הייתה גם בישיבת סלובודקה למשל, הבחורי ישיבה היו מתגלחים כמו סטודנטים, כדי שיראו יותר מודרניים. מי שיראה תמונות של, של ישיבת סלבודקה, כמו סטודנטים, ממש לכל דבר. מי שהיה מגדל זקן היה מועף מהישיבה. ככה זה היה. כן, כי הם רצו שהחבר'ה יראו מודרניים. צד אחד למדנים, צד שני בתורה, צד שני. וזו הייתה ישיבה מאוד חשובה, השפיעה הרבה מאוד מהבוגרים שלה היו הרבנים פה בארץ, הרבה מאוד, כי היא עלתה לארץ. אז מילה, הרבה מאוד מהבוגרים שלה היו הרבנים, גם הרב גורן למשל למד בישיבת חברון, עם 16 סלבודקה. טוב, בכל אופן, הוא המשיך ולמד, ועדיין לא מצא מנוח לנפשו. זה מה שהוא אומר. הוא מוביל את זה בהקדמה לאורות הקודש. לא מצא עדיין את התשובות השלמות. והוא מספר, התחילה המלחמה, הוא ברח לשוויץ. גם הרב קוק נקלע לשוויץ במלחמת העולם הראשונה. כי הוא נסע לאספה של אגודת ישראל, קיווה לעטות אותם יותר לכיוון הציוני, כי הם עוד לא היו אז עם דעות מקובעות. והנה, הם היו ביחד בשוויץ. הוא אומר, אני בשוויץ עסוק בלימודי הדעות הפילוסופיות לתקופותיהן, מלא צמאון ושקיקה לאמת, בייחוד האמת הישראלית. אגב, שהוא היה באוניברסיטאות, כל הזמן הייתה לנגד, הוא היה שם על שולחנו תמונה של קלטו, שלא יחשוב באחרות. וככה היה כבחור, מאוד זהיר בעניינים האלו של צניעות. הגיעה אליי שמועה מהרב שנמצא אז בארץ זו מזרחה. פניתי במכתב, ובקבלי תשובה החלטתי לנסוע אליו. אחרי תבילה בממי הריים. כלומר, הוא גם עסק, אז כבר התחיל ללמוד קבלה. גם באוניברסיטה היה, וגם התחיל ללמוד קבלה, והמעניין הוא, תראו את העניין, זה היה בתפריש עין ה', הוא היה אז בן 27-8. והתחיל כבר ללמוד קבלה. הוא אומר, טבל במי הריים. מי, איזה סטודנט עובד במקווה לפני פגישה עם רב? אם כבר, הוא היה כולו חיפוש של אמת, וממש לשם שמיים. מצויד בשערי קדושה, זה ספר המוסר על פי הקבלה של רבי חיים ויטל. כלומר, זה לא כסטודנט שלומד את חוכמת הקבלה, אבל זה לא משפיע עליו. הוא לומד דווקא את ספר המוסר של הקבלה, כדי ללכת בדרך הזו. מצויד בשערי קדושה, מלא ספק וחיקיון, כאילו הוא התרגש לקראת הפגישה. הוא שמע על הרב. עשיתי דרכי לרב בערב ראש חודש אלוי, תף ריש עין ה'. אגב, זה אותו היום שבו הוא נפטר. במעניין. זה היום שבו הוא נסתלק, זה היום שבו הוא נפגש עם הרב קוק. זה היום מכריע בחייו. מצאתי בסוג בהלכה עם בנו. אגב, הרב צודה סיפר שביותם בשוויץ כשנה וחצי, הספיקו ללמוד את כל השס פעמיים. עם אבא שלו, עם הרב קוק. אז עסקו בהלכה. כיוון שהוא הגיע, סטודנט, כבר לא סטודנט, כבר היה לקראת דוקטורט, אז נסרה בשיחה על חוכמת יוון וספרותה. דיברו על, איתו על משהו עסוק. הוא אומר, ושוב, הוא איש, אמת, לא יכול לסתות, הוא אומר, שלא סיפקה עוד נפש היודע עם קורותיה הראשונים. אומר, אני לא הייתה, לא הייתה לי נחת רוח, לא, כלומר, השיחה לא הייתה בעיניי, לא ראיתי בדברים גדולים. כן, הכרתי את חוכמת יוון מהמקורות, בלשון, כן? שלא סיפקה עוד נפש היודע עם קורותיה הראשונים. זה שהרב קוק מכיר את, יודע קצת גם מצוי ברעיונות של גם פילוסופיה היוונית, זה בסדר, נראה, אבל לא ש... אתם רואים, אפילו גאון עולם, לא תמיד יש לו הברקות, ש... לא תמיד, כבר, זה נראה לא דברים שהוא מוכרים לו כבר, לא, לא עושים. ואולי, בגלל שהיה יותר מדי באוניברסיטה, לא ראה את המיוחד שיש ברב קוק. נשארתי ללון אצלם, על משכבי לא שכב ליבי. גורל חיי היו על כפות המאזניים, והנה בוקר השכם וישמע כל צעדים הנה והנה, בברכות השחר, תפילת העקדה, בשיר וניגון עליון. הוא שומע את הרב קוק, אומר ברכות השחר, אחרי זה הולך. כנראה תוך כדי הליכה היה הולך הלוך חזור, ואומר ברכות השחר, תפילת העקדה, בניגון.
משמי שמי קדם, זה לשון התפילה גם של הקורבנות. וזכור לנו אהבת הקדמונים, ואקשיב, והנה נהפכתי והייתי לאיש אחר. היה לו מין התגלות כזו, מתוך התפילה של הרב קוק. מיהרתי לבשר במכתב, כנראה לחברים שלו, כי יותר מאשר פיללתי מצאתי, לא רק תשובות לאיזה שם שאלות, מצאתי לי רב. מאותו יום, נעשה רב, תלמיד. זה מאוד מעניין. כלומר, הוא חיפש משהו, משהו עמוק, משהו פנימי. אז פתאום האישות של הרב, יכול להיות שגם זה שהוא ראה שהוא מצוי בכל העניינים, ויחד עם זה כזה צדיקות וקדושה. 7 שנים אחר כך, והוא בירושלים. כמובן אחרי זה למד יותר, ונוכח לדעת שבתורת הרב זה לא רק צדיקות, אלא יש גם תשובות לכל השאלות של החיים המודרניים, של היחיד והכלל. כבר פה פשוט, התורה גואלת, התורה שאיתה צריכים לחזור ולתקן תיקונים. אז 7 שנים אחר כך, כבר בירושלים. הרב קוק כבר הרב של ירושלים, אולי כבר הרב הראשי בעצם. וקמה ישיבת מרכז הרב, הוא עלה לשם בשביל להיות אחד הרמים, עדיין רווק. והוא בירושלים, ואז הוא עולה לרב קוק בשאלה. הוא אומר, רבנו, קדושה יש כאן אצלו, רוח, השפעה סגולית. האם יש גם תורת הרב? האם יש משנה סדורה, כמשנה פילוסופית מסודרת? אמר לו הרב, כן, ודאי. ומאז גמלה החלטתי לברר את תורת הרב כשיטה אלוקית שלמה. כלומר, ליצור, הרב לא היה מסדר את דבריו. כותב רעיונות, רעיונות, רעיונות. כל דבר שהוא נגע בתורה, חידושים עצומים, פשוט גאונות כזו, רבנים שנפגשו איתו, פשוט כמו ניצוצות שכל הזמן הברקות, רעיונות, חידושים, כל דבר שנגע. הוא מצוי בכל התורה כולה, זה לא יאומן. אבל האם יש משנה סתורה? הנזיר לקח על עצמו את התפקיד לסדר את המשנה. יחד עם זה, וזה דבר שהראה לי פה הרב זאב, כשהוא שואל את הרב מה אצלו, מה השיטה העיקרית, הוא אומר, השיטה העיקרית אצלו זה השלימות וההשתלמות. העניין האלוקי הוא מושלם, והדרך שלנו לדבק בו זה ההתקרבות אליו, זה היינו ההשתלמות, אבל אנחנו את השלמות עצמה לא מסיימים. טוב, זה רעיון מורכב, אני אומר את זה, זה קצה המזלג. הנזיר לא סידר את הדברים של הרב קוק לפי זה. הוא סידר את זה לפי הסדר המקובל. איך מתחילה המחשבה, שורשי המחשבה, שורשי הרעיונות. זה הסדר, הנה. חוכמת הקודש. איך היא פועלת? איך מתגלות האמיתות? כלומר, כשיטה פילוסופית הוא מסדר את זה. כלומר, מתחיל איך החשיבה עובדת. מי שמכיר את המשנות הפילוסופיות, בדרך כלל מתחיל לנתח, קודם כל את כלי החשיבה. אחרי שמנתחים איך החשיבה עובדת, נו, וכן מה התוצאות של החשיבה. ככה גם פה הוא מתחיל חוכמת האמת הכוללת. הסוד, הדעות השונות, ההתחברות שלהם, שיש בזה, כל הדברים האלה יש שרב קוק רעיונות, סידר את זה כמשנה סדורה. מצד אחד, זה דבר נפלא, יחד עם זה, זה סידור של הנזיר. כלומר, מאוד מאוד בולטת פה התפיסה של הנזיר, כי הסידור גם הוא נותן כמובן את המשמעות, מה הרעיון הראשון, מה השני, מה השלישי, לפי הסדר של האמירה, כמובן הדברים מקבלים את הגוון שלהם. והרב קוק נתן את אמונו בנזיר שיכתוב את זה. עכשיו, אני רק נגעתי אם כן בצד אחד של הנזיר, גם הרב מאוד העריך את הנזיר, מפני שהיה פה תלמיד. גם צדיק מאוד, צריך לדעת, הוא היה בעל צדיקות מופלגת. הוא רגישות מאוד. זה שהוא קיבל עצמו נזירות, זה גם חלק מהעניין. צריך לדעת עוד דבר. כל ימיו, כמעט מאז שעמד על דעתו, ציפה לאמת היותר שלמה, יותר ודאית, ובעצם הוא הגדיר את זה חד משמעית, מצפה לנבואה. הגאולה עיקרה זה שגם תתגלה הנבואה מחדש. וכל ימיו היה השתוקקות לתיקון עצמי ולזיכוך המידות כדי לקלוט את הנבואה. ובאיבה, הוא אומר פה, כל ציפייתי בעלייה לארץ לנבואה. כלומר, זה גם בהשפעה של הרב. באיזה מקום הוא כותב פה, הדור, כאילו. הדור לא מוכשר שגם גדולים יקלטו את הנבואה. כלומר, לא דווקא עם על עצמו, אבל יחד עם זה צדת, היו לו השגות. היו לו השגות, וגם שאר התלמידים של הרב קוק הגדולים, הכירו בזה שיש השגות גבוהות מאוד. שאלו מתאר פה תקיעת שופר, שהרב קוק אמר לו שהוא יתקיע. הרב קוק היה תוקע, ושהנזיר יקריא, ושיכוון את הכוונות. הרב קוק היה מכוון כוונות, הוא אומר, היה בינינו דברים עצומים שאפשר לגלות. היה כשהספר שהנזיר בעצמו כתב, נקרא כל הנבואה. אולי אני אמשיך. אמר, כל הציפייה שלו, ולכן הוא קיבל עצמו נזירות. הוא היה נזיר. לא גזר את שערותו שם. לא שתה יין. כל ענייני נזירות. באיזשהו מקום הוא אומר, הנני נזיר. אם לא באתי לעולם, אלא לגלות ולהחזיר את הרעיון של הנזירות, לגלות אותו לדורנו, גם זה, הוא היה נזיר. אני הנזיר, ככה הוא כותב. מאוד מעניין. אגב, עוד סיפור. הוא מספר פה שבאיזה, נגיד בגיל 18-20, הוא נתן דרשה באיזה מקום, 3 שעות. אנשים כל כך התרגשו ובכו. כשהוא היה אז תלמיד בישיבה. אחרי זה אומר, באיזשהו שלב נתגלה לי ההקשבה הפנימית, ולקחו ממני המילים. ואני בחרתי בשתיקה. הוא היה שתקן מופלא, גם זה. עד שלא יכול היה להגיד משהו מושלם, לא אמר, תקתק, במילים שלו מאוד. אחרי פטירתו של הרב קוק, הוא לא היה מדבר, היה לו תענית דיבור, מתחילת אלול עד יום כיפור, לא דיבר. פעם אחת שואל אותו איזה מישהו, פגש אותו, לא יודע את הנהגתו, אומר, למה הרב לא מדבר? זה כתב לו מכתב, בפתק, הוא היה כותב פתקים. איך? בחודש שבו נסתלק מרן הרב, נגנז הארון, בוטל התמיד, נדבר. זה היה כאילו הסגנון שלו. גם כשהוא היה תלמיד, לפני שאשתו מגיעה, שבתות הוא לא דיבר. לקלוט את הדברים העמוקים יותר. שתיקה. כשהגיע, רצה לעשות לו התרת נדרים שיוכל לדבר בשבת. חשבו גדולי הרבנים עשו לו אתרת נדרים. ומספר פה האחד ששמע, הוא עוד דבר, הוא היה גם קיבל עצמו תיקונים, סיגופים כאלה, של להיות, הוא היה 2.5 שנים במרכז הרב, עוד לפני שאשתו בא, ישן, אכל, בירקתי בית המדרש. כל הזמן לא זז מבית המדרש. שקד יומם ולילה תלמודו, בלי לזוז. ככה הייתה דרכו. כל הזמן ישב בבית המדרש. כשאשתו עמדה להגיע, אני מספר פה אחד התלמידים מרכז הרב, הוותיקים, הוא התייעץ איתו שצריך ל... כי הוא כבר מסודר, יש לו בית, היא כבר ריבה, אז הוא צריך לארח אותה בשבת. הוא היה בעזרת נשים, שם הוא היה יושב. אז הכין איזה כיבוד שהיא תבוא, שהיא... אבל, ולפני כן עשו התרת נדרים שהוא יוכל לדבר בשבת. אבל עדיין הוא היה חושש. הוא נתן לשתיקה. נתן אל השתיקה. אז הוא אומר, הוא מספר את זה רב שבתאי שמואל, אני הכרתי אותו. אגב, אני גם את הנזיר ראיתי. אבי לקח אותי, הוא היה הולך אליו, הוא היה הרי מראשי ישיבת מרכז הרב. אז בחגים היו הולכים לבקר אצלו. אני זוכר שישבתי אצלו, ואני זוכר כילד אותי פעם, כל הזמן שואל דוד, למה יש לו שערות? למה יש לו שערות? לא שקט. אבל ככה זה, הוא היה כבר בין 75, 80, ואני שואל, מה קורה עם השערות? טוב, ילד ככה, הוא נפטר כשאני הייתי בערך בן 11. אז, אבל בשנה, שנתיים האחרונות, אני לא חושב שביקרו אותו. סך שאני לא יודע מהזיכרון, אבל ככה, ברוך השם, זכיתי גם לראות אותו.
הרבה, רבי לוין, לא זוכר את כמה.
טוב, בכל אופן, אז הוא שומע מהעזרת נשים, שהוא אומר, נו, כן, ככה עוד פעם, נו. היא אומרת לו, הוא אומר, זה ביידיש הם דיברו, אני לא אוכל עד שלא תדבר. אמרת לי שתדבר. לא אוכל עד שלא, כאילו היא לא רצה שהוא... אומר, טוב, איכלי. אחרי זה עול, אחרי זה נו, 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 עוד פעם. אומר, אני אמרתי לך, אני לא עד שלא תדבר. שתי. שתה, שתה, הוא היה כזה. אחרי זה התחתנו, כמובן, אבל היא גם כן ליוותה אותו. מספרים למשל שבזמן שהיו פה בעיות עם הבריטים, אז הלכו לחפש בבתים, אם יש סליק וכדומה, אולי יש פה אנשי מחתרות, וכשנכנסו, אז אמרו, היה כאילו, ספר זה מישהו שהוא עצמו, היה כאילו מלווה קצת הבריטים למנוע בעיות עם שלא יכנסו בתי כנסת, שיכנסו לבית. אגב, באותם הזמנים אצל הרב צבי יהודה מצאו חומר של המחתרות, לקחו אותו למאסר, וסתר את זה בשמחה, שברוך השם, לא מצאו נשק, לא היה נשק, אבל לפחות חומר תעמולתי של מחתרות. הנזיר הוא לא היה עסוק בזה. הוא לא היה פרוש, כמעט לא יוצא מהבית שלו. לומד, וגם בקבלה, וגם בפילוסופיה. כמו שאמרנו, וטקטיקן, וחקרן, ומשווה מילה, ואם זה מורה נבוכים מתורגם, איך זה בתרגום הזה, ואיך בתרגום הזה, ואיך בתרגום הזה, ומשווה, ומדקדק. טוב, והייתה לו גם שיטה, כמו שאמרנו, שהיא מופיעה בספר כל הנבואה. וככה, ונגיד, בספר כל הנבואה שיצא, זה מהדורה 11, יצא 11 תיקונים. כתב אותם הכל מחדש, אותם הכל מחדש, אותם דיוק פה ודיוק שם ודיוק פה ודיוק שם. ממש היה גם מקובל, גם חוקר, גם פרוש, משהו מיוחד. הוא גם דרך אגב היה צמחוני. אמר כי, וגם בדברי הרב קוק, יש לעתיד לבוא, לא יאכלו בשר, יחזרו למה שהיה. חזון הצמחונות והשלום. הוא הוציא את החוברת הזו, חזון הצמחונות והשלום, מדברי מרן הרב. וגם לא אכל בשר. משהו מיוחד. אז הוא ישב בחדר ואמרו לו, אז באו הבריטים לחפש, אמרו לו, מה אתה צריך להיכנס לפה? זה חב, הוא יורב, הוא לא צריכים. הוא לא חייב לבדוק. נכנס, ראה את הנזיר, ישר ירד על הברכיים, רצה להצטלב, ואמר, סליחה, ויצא החוצה. כלומר, הוא היה כזה בעל איזה דמות פלאית. הרי הוא היה נזיר. צבע היה די גבוה, קומה זקופה, צבע השיער שלו היה זהב, פשוט בין בלונדיני לג'ינג'י. זה צבע שלו, משהו כזה. ככה מציינים זהוב כזה. אחר כך זה כבר היה סיבה, אבל עד גיל 50 בערך, זה היה צבע בולט יותר. זהוב כזה, קצור מין אישיות פלאית. וכמו שאמרנו, נגיד יום כיפור. מה ההנהגה שלו ביום כיפור? הוא כהן. מכניסת היום כיפור עד צאתו לא זז מבית הכנסת. עומד בתפילה ותורה כל היום. כוח ברזל, רצון של ברזל. לא זז. לפעמים חשבו שהוא משוגע. הוא מספר שהוא הגיע לארץ, אז זה היה ביפו ביום כיפור, נשאר בית הכנסת. חשבו, מה זה, איזה, והוא לא זז, גם לא מדבר מן הסתם, אז גם לא יכול להגיד מה העניינו, לא יכול גם לכתוב, גם כבר. רק שומר, כשעלה לתורה, נתן להם לדבר איזה לירה, אז מאז כיבדו אותו, ראו שהוא בכל זאת. סימן שיש לו, אם יש לו כסף, סימן, לפחות יש לו תומכים שמכבדים אותו. הוא גם כותב פה שכסף אף פעם לא יסתדר את זה, אבל... הוא אומר, כשהוא אומר לאנשים איזה עצה, זה מצליח, אבל אם זה בענייני כסף, זה לא מצליח. זה מעניין. אישיות מיוחדת במינה, כמו שאמרנו, ובפילוסופיה וקבלה, וגם כמו ש... אז יש לו שלוש שאיפות, שלכאורה סותרות, הוא כותב את זה. אחת, נבואה. להתגדל בקדושה ובצדקות ובהבנה כדי לקלוט. שנייה, הוא אומר, להיות למדן כדי שיהיה כמו להמשיך מסורת אבותיו. שלישית, כבר בנבואה זה עיסוק בקבלה וכל הדברים. דבר שלישי, חוקר. חוקר כמו המחקרים המדוקדקים ביותר האוניברסיטאים. עם הדקדקנות שהיום אין אותה. אין היום דקדקנות ברמה הזו. כל מילה וכל סעיף וכל אות. גם שהוא הוציא את אורות הקודש, אז אמרו לו, אז היו כאלה שאמרו לו, הוא כותב את זה, שכבר באים אליו בתרומת ואומרים לו שהוא פושע, שהוא לא מוציא את זה. הוא אומר, אבל אני סולח להם. סולח להם שהם יתיחו בו דברים קשים. למה? הוא אומר, כי הם עושים את זה לחיבת הקודש. אבל הוא נפגן, זה קרה לברר משה. ואפילו הרב קוק פעם אמר לו, פסוק, הוא חזית האיש מהיר במלאכתו, כאילו רועס לו. אבל הוא ענה לרב, אני עורך את אורות הקודש כמו ספר לדורות. ומביא את ספר עץ חיים, שזה הספר הכי חשוב מהארי הקדוש, שתחילה עורך אותו רב חיים ויטל. ואחר איזה רגע אני רוצה לקרוא את זה. כן, הנה. ואחר כך מוערב פפירוש, סידר אותו בסדר נאה, שבעה היכלות, שלושה שערים, משמותיהם ופרקיהם, והוא כלול באדרו ובתוכו, עץ חיים למחזיקים בו, לפי הסידור המושלם. וכך אומר, אני גם עושה סדר לדורות, לראות הקודש זה ספר לדורות, אז כל מילה, וגם כל דבר, איך, הנה, למשל, הוא יש, מספר על ההתלבטות שלו, קשב הייחודים. נקרא לזה קשב הייחודים בלבד. הרב חלק אומר, למה לא לכתוב לכל זר הייחודים? הוא אמר, אולי קשב הייחודים, הוא אומר, הלך לרב. הרב בדרך כלל לא רצה להתערב בזה. אמר, אני לא מבין בסדר, סדרו. אבל בסוף הוא קרא לזה קשב הייחודים. כל מילה אצלו מדויקת ומדויקת. זה הכותרות שהוא נתן. גם עריכת צדת לפעמים משנים מילה, שתיים, כדי שיהיה ברור יותר. גם כן, כלומר, היה עריכה, יש לה כוח לעריכה. אם כן, זו הייתה העבודה שלו בדברי הרב. אז היה לו גם את העניין של לימוד פנימיות התורה, גם התמסרות עצומה לתורת הרב, והסברתה וביורה וסידורה, גם כמו שאמרנו בניגלה, וגם במחקר דקדקני של הרעיונות, זה מול זה. אז הרעיונות שלו, של כל הנבואה, שזה משהו שהוא, כאילו שהחוכמה הישראלית בנויה על משהו שהוא מעבר למוגדר, אלא יש איזה קול פנימי, נשמתי, שאפשר לקלוט יותר בשמיעה ולא בראייה. זה הרעיון של כל הנבואה, והוא משווה את זה לכל המשנות הפילוסופיות שיש בעולם. זה ספר כל הנבואה. משווה את זה לפילוסופיות זרות בראשונים שלנו והאחרונים שלנו, מאוד מאוד די קרנות. אגב, אני רק אסיים בסיפור. כשזה יצא כל הנבואה, גם הוא עוד לא רצה להוציא את כל הנבואה, כי זה עוד לא היה מושלם. אבל הוא כבר היה זקן, וכבר קצת לא היה בסיכוחותיו, קצת שוכח לפעמים. אז כבר לחצו שצריך להוציא את הספר וזהו זה. והוא יצא הספר. בחלק, למעשה יש עוד המשך. יצא משהו שהוא העיקר, נאמר, של דבר. או החלק הראשון של דבריו. ולרב צוד הייתה הסתייגות מחלק מההערות שם, שהוא היה מצטט במיוחד את פרופסור גרשום שלום, שהוא עסק במחקר קבלה, והוא לא היה ירא שמיים. והרב צודה היה נגד שיצטטו אותו. הוא נגד בכלל שהתלמידים עלולים לטעות, ללמוד דבר לא נכון. אז הוא היה נגד זה. ואז קצת חשבו שיש מתח ביניהם. באמת זה היה ממש כמו משפחה, תלמידי הרב. זה היה כמו משפחה, התלמידים הקרובים. הרב שר ישו מספר איך שהרב צודה היה ממש כמו דוד שלו. ויש גם סיפורים יפים על זה. בכל אופן, אז כשהתלמידים היו אצל הנזיר, אז אמר להם הנזיר, אתם חושבים שיש מתח בין רב צבידה לביני? לא, אתם לא יודעים, אנחנו באהבה וידיעות גדולה וכו'. אחרי איזה רבע שעה, הוא אמר להם, הנה, עכשיו הוא עובר ברחוב. כאילו הוא היה מרגיש, כלומר מה שמענו על הנבואה, זה לא מלדה בעלמה, הוא היה מרגיש דברים. כלומר כן היה לו השגות, רק לא הגילויים שהוא ציפה, אבל השגות כן. ואחר כך סיפרו שהוא היה מרגיש שהרב צבי עובר ברחוב, ואומרים, אי אפשר לראות, הוא ישב פה, החלון מאחורה, רחוק. אמרו, הנה, הוא אמר להם, תסתכלו. תסתכלו, הרב צבי דבר. כלומר, זה גם מעניין את, את ההשגות הרוחניות שהיה להם. אז זה אם כן, למדנו קצת על הנזיר, כשאנחנו נזכה לעסוק באורות הקודש, נדע את הדבר הזה, ואולי גם נזכה ללמוד כל הנבואה, והחזון הזה גם של ההשוואה הזו בין חוכמת ישראל, הקבלה והפילוסופיה הכללית, ולראות מה, לבחון את הכל לפי התורה שלנו, זה גם דבר מופלא שבמופלאים, ויש עוד הרבה באמת מה להרחיב, ובעזרת השם, נמשיך בזה בהזדמנות.